שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום שלישי, היום ה-207 למלחמה, מספר מזעזע. בעזה ישנם עדיין 133 חטופים, אנחנו נדבר על זה באולפן אחרי הפסקה קטנה, איתן אבריאל וסמי פרץ. סמי, איך הייתה לך הפגרה?
הייתה בסדר, אם כי אתה יודע, כל החגים האלה נעשו ב... לא יודע, התחושה הייתה אחרת לגמרי מחגים אחרים בתקופות אחרות. המחשבות הם באמת עם החטופים, המחשבות עם הרבה מאוד משפחות שאיבדו הרבה מאוד אנשים בחצי שנה, מאז השבעה באוקטובר. כן. תחושה קצת של מועקה, זו האמת.
לא, יותר מקצת. עוד פעם, אנחנו נזכיר את זה גם בהקשרים נוספים, אבל לא מעט אנשים, הילדים, אוקיי, אנשים שאני מכיר בגלל הגיל שלי, אז קיבלו, הילדים שלהם קיבלו זימון למילואים. אנשים לא יודעים מה הולך לקרות כאן. עם סיום חג הפסח, ודאי אחד העצובים מחגי הפסח שהיו לישראלים מעולם, התחלקת המדינה לסוג של שתי מחנות, לאו דווקא 50-50, אבל שתי תפיסות. אלה שמוכנים להפסקת אש והקלות משמעותיות לשלטון החמאס, בתמורה להחזרת כמה עשרות חטופים, ואלה שמתעקשים על הצורך בפשיטה צבאית על רפיח, למרות כל המחירים הדיפלומטיים והפוליטיים שאירוע כזה ודאי יגרום. הבעיה היא שאף אחד לא יודע בוודאות, אפילו לא ברמת ודאות בינונית, מה היו התוצאות של תמרון קרקעי בעזה, גם במונחים של פגיעה בחמאס, אותו ניצחון מוחלט בשפה של ראש הממשלה נתניהו, וגם במונחים של נפגעים לחיילי צהל, סדירים ומילואים. אז כיוון שזו שאלה קריטית, שממנה גם נגזרת העמדה של ממשלת ישראל במסע ומתן שמתקיים השבוע בעצם, על עסקת החטופים הזו, אנחנו נדבר עם האלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש חטיבת המחקר בצהל.
אז במקביל לעזה, ועוד לפני שהספקנו לפרק את החמאס, יש גם מי שרוצה לפרק את הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, למרות שזה נוגד את הסכמי אוסלו. האיש הזה הוא שר האוצר בצלאל סמוטריץ, שמנצל את העובדה שהבנקים הישראלים, הפועלים ודיסקונט, הם אלה שמחברים את המערכת הבנקאית של תושבי יהודה ושומרון למערכת הבנקאות העולמית, אז הוא מאיים להפסיק את החיבור הזה, וזה עשוי להביא לקריסה פיננסית, גם של הבנקאות הפלסטינית, גם של הרשות הפלסטינית, אבל גם במקביל לגרום לרשות הפלסטינית לקבל החלטה, להדפיס מטבע משלה, שזה סממן מובהק של ריבונות, וסמוטריץ' בוודאי לא מעוניין בו, אבל גם אם המהלך הזה מנוגד לחלוטין לעמדה של ארצות הברית, וגם אם זה עלול לקדם את הקמת המדינה הפלסטינית, סמוטריץ' הולך בעיניים פקוחות לתוך המהלך הזה. אנחנו נדבר פה עם מרב ארלוזוב, הפרשנית שלנו, כדי לנסות ולהעריך מה יכריע ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בסוגיה הזאת, ומה האינטרס שלו.
בינתיים בבורסה, לאחר חופשת חג הארוכה, נראה שהסוחרים מעניקים סיכוי לא נמוך להפסקת אש, ולהחזרת לפחות חלק מהחטופים. אנחנו יודעים את זה כי כל השווקים הישראלים עולים בשיעורים משמעותיים היום, החל מהשקל שמתחזק בכ2% לעומת השער היציג האחרון שלו ביום שישי, דרך שוק המניות שעולה ביותר מ1%, וגם שוק אגרות החוב במגמת עלייה. אז אנחנו נדבר על זה עם אסא ששון, כתב שוק ההון שלנו, שיתאר את האופטימיות המדינית פיננסית מצד אחד, אבל גם את החששות לקראת ההודעה של הריבית בארצות הברית מחר. אנחנו מתחילים. שלום לעמוס גלעד.
שלום.
אלוף במילואים, לשעבר ראש חטיבת המחקר בצהל, היום בעלים של חברת ייעוץ בתחומי האסטרטגיה.
לא, לא, לא בעלים, אל תאשים אותי בעלים.
אתה לא בעלים.
אני ראש מכון.
ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה.
הנה, סמי יודע.
אתה שכיר, מה זאת אומרת? אחרי כל זה להיות שכיר.
עוד מעט אני אהיה קפיטליסט. אבל אני לא.
אתה לא קפיטליסט, אתה קומוניסט, עמוס? לא ידענו.
אולי קומוניסט.
טוב, בוא נדבר.
זה צריך לבדוק.
בוא נדבר בתחומי ההתמחות שלך. תראה, האמת היא שאני מרגיש, תקן אותי אם אני טועה אם תרצה, אבל אני מרגיש שהעם חצוי לשניים, גם אם זה לא חצי-חצי, חצי מוכנים ללכת ולעשות הפסקת אש, הסדר מסוים, איזה שהם הקלות כלפי שלטון החמאס, כן, אותו חמאס שרצינו לחסל, בתמורה לעסקה שתחזיר את רוב החטופים, וחצי מדינה אומרת, חייבים, חייבים, חייבים לחסל את החמאס, או לפחות להיכנס באופן משמעותי ברפיח, ולעשות עוד מהלך צבאי גדול. השאלה שלי, שאין לי תשובה, וזאת השאלה הצבאית, שתוכל לעזור לנו, נניח שמקבלים החלטה להכניס שלוש אוגדות, כמו בהתחלה, לרפיח ולעשות תמרון גדול. האם אנחנו נקבל תוצאות שונות ממה שקיבלנו בצפון ובחאן יונס ובשאר הדברים של, בסופו של דבר, נהרוג ודאי כמה מאוד פעילים וחיילי חמאס, אבל נביא לשינוי משמעותי במציאות בעזה?
תראה, אבל זה לא סוגיה של חצי עם ככה או ככה, אני לא יודע איך...
לא, בסדר, שתי תפיסות, אני לא...
לא, אין לי טענות אליך, אני רוצה להעביר את הבעיה. אז זה עניין של מנהיגות. החזרת החטופים והחטופות חיים וחיות, זה ערך עליון שהוא מעל כל דבר. מי שיפקיד, זה לא דומה לשום דבר שקרה בישראל. מדינת ישראל, בצורה שהיא לא תאומן ואף אחד לא יבין את זה בעתיד, הפקירה את אזרחיה ואת האזרחיות שלהם ואת הילדים, ובכל הגילאים לגורל נורא והיום. זה פשוט לא יאומן. הצפון ריק, זה אנחנו לא מדברים. חטופים וחטופות, המדינה חייבת להחזיר אותם, אחרת זאת הפקרה נוספת. זה מנוגד לאתוס הלאומי שינסו לבנות פה, זה מנוגד לערכי הדת היהודית, זה מנוגד למוסר היהודי, זה מנוגד לדנ"א של המדינה, זה פשוט לא יאומן. מי שצריך, היחיד שהוא חשוב פה, זה ראש הממשלה, שצריך להוביל הדבר הזה, לחבק את ה... את החטופים והחטופות, את המשפחות שלהם, לא להזמין רק משפחות מסוימות. כמו נשיא ארצות הברית ששם את אביגייל בת ארבע על שולחן העבודה, הכי חשוב בעולם. משהו, עכשיו בעבר לסימפתיה, צריך להחזיר אותם. עכשיו זה שעת רצון כמעט אחרונה. כי אם אנחנו לא נחזיר אותם עכשיו וניכנס לרפיח, רפיח זה גם יכול להיות הסתבכות. עכשיו רפיח יש בו שני מימדים, יש מימד צבאי, שהרמטכ"ל אומר, הכנו תוכניות. ואני בטוח שהכל זה נכון. אבל יש פה את הממד המדיני אסטרטגית, שזה מה שחשוב. אם נניח תהיה פרוס, לא נניח, תהיה פרוס לאור גבול עזה המצרים. אתה חייב תאום המצרים, אם תהיה הסתבכות ברפיח, ופלסטינים יעברו למצרים, ויהיו בעיות הומניטריות, ונסתבך עם ארצות הברית. ובסופו של דבר, גם אם תהרוס עוד ארבעה גדודים, השאלה מי ישלוט בעזה, ואם לא יהיה מי שישלוט בעזה, צהל יצטרך לשלוט בעזה, כי אין מנגנון אחר.
כן, אבל תגיד, עמוס, אני חושב, השאלה של רפיח, לי בתחושה שלי, בפרפרזה על אותו סרט, תמיד תהיה לנו רפיח, אפשר להיכנס אליה מחר, בעוד חודשיים או בעוד חצי שנה או בעוד שנה. חטופים לא תמיד יהיו לנו, והשאלה, למה נתניהו לא מצליח לשכנע את שרי הימין הקיצוניים שלו?
למה הוא צריך לשכנע אותם?
כי הם מאיימים עליו, הם מאיימים עליו ואומרים לו, קודם כל רפיח.
אבל מה הוא? הוא נסחט, מה הוא?
אולי? כן, כן, הוא תלוי בהם. פוליטית הוא תלוי בהם.
תקשיב, הוא תלוי, לא תלוי, זה הכל בראש שלו. הוא לא תלוי באף אחד, הוא ראש הממשלה, הוא המנהיג של המדינה. הוא חייב להגיד להם, תקשיבו, אני מציל אותם, אתם לא רוצים תחות לזזל. מה אכפת לי מה המניעים שלו? זה בכלל לא מעניין אותי. לא יכול להיות שהוא לא יציל אותם. זה לא עניין אישי שהוא עושה טובה למישהו, או כמו שמישהי אמרה, לא הודו לנו אם היא אחרת. לכן אמרה את זה, אני לא יודע אפילו. זה חובתו הלאומית, והוא חייב לגייס את הממשלה ואת הכנסת, ולא לזרוע שיסוי וכו'. עכשיו, לעצם העניין עצמו, נניח שאנחנו נכנסים לשם, זה עדיין לא אומר שהאופציה הזאת תביא אותה, כמו שהוא אומר. גם אין משמעות לניצחון מוחלט, אם אין החזרת חטופים וחטופות חיים. והרי הכל יתברר בסופו של דבר, ואם אנחנו נצטרך לטפל במחלות, בווירוסים, ואם נסתכסך עם ארצות הברית, הרי המתקפה האחרונה של איראן, שהסתיימה אמנם בכישלון של איראן, היא הייתה מסתיימת בצורה כל כך מוצלחת לולי הסיוע האמריקאי המסיבי, אפילו הסיוע המימוני לפיתוח אמצעי הלחימה המדהימים, והברית האזורית, שכדאי למעט לדבר עליה, אבל חשוב להזכיר אותה. בעצם מה שהאמריקאים מציעים לנו, קחו ציר אסטרטגי, תעשו שלום עם סעודיה, אנחנו גם נדאג אם תכירו ברשות הפלסטינית או באיזה נתיב שמוביל למשהו שהוא פתרון מדיני שיקח הרבה מאוד שנים, אם בכלל שיקום מסיבי לעזה. בלי שיקום מסיבי לעזה אנחנו נשקע בביצה. אי אפשר לסמוך רק על צבא, אין דבר כזה. צבא זה מכשיר למימוש אסטרטגיות. אני לא מחדש פה שום דבר, זה גם בתקופת התנ"ך, גם בתקופת האימפריה הרומית וגם בתקופה שלנו. זה בדיוק אותו דבר.
אבל למה, עכשיו, למה הוא עושה את זה? את השיקולים הפוליטיים אנחנו מבינים, ותכף נחזור עליהם.
זה לא שיקולים פוליטיים, זה גועל נפש. תקשיב, לא יכול להיות שאנשים יופקרו. הרי יחידת הזמן במנהרות, אפילו דקה זה בערך כמו הנצח בחיים רגילים. כמו שקצטניק דיבר על זה בזמנו על אושוויץ, וכמו להבדיל איינשטיין דיבר על יחסיות הזמן. אז כל הדברים האלה פה, על כפות המאזניים זה מנהיגות לשמה.
אבוס, אתה מצליח להבין, דיברת על מוסר יהודי, אתה מצליח להבין למה דווקא את ההתנגדות להשבת החטופים ואת הקידום של כניסה לרפיח מובילים, מוביל הזרם המשיחי, דתי, ציונות דתית לגווני האחרים?
הם בעיניי לא דתיים. הם בעיניי, הם בניגוד לדת. הם בניגוד, איפה כתוב בדת שמשתמטים מהצבא כמו סמוטריץ', שאומנם עשה איזשהו שירות על הנייר. בכלל, אני לא רוצה להיכנס עכשיו להתחשבונות עליהם. אתה שואל אותי, יש להם אסטרטגיה ברורה, הם רוצים להשתלט על יהודה ושומרון, להטיל עליה שלטון ישיר. זה החזון שלהם, וכנ"ל בעזה. ובלי הערבים, אם אפשר, הם לא קוראים להם פלסטינים. מה הם רוצים זה ברור, אבל הם לא רוב בעם.
כשאתה רואה את ההתנהלות של סמוטריץ' ובן גביר, עובר לך בראש שאולי, כפי שהמתנחלים לא הצליחו להתנחל בלבבות של הישראלים, הם בעצם מנהלים פה איזה חשבון פתוח עם החברה הישראלית, והם אומרים, חטופים חשובים לקבוצה מסוימת בחברה הישראלית, לא לנו. לנו חשובים דברים אחרים, ויש פה איזה משהו הרבה יותר עמוק בהתנגדות שלהם להשבת חטופים תקשיב. ולקידום הכניסה לרפיח.
ברור שהסדר העדיפויות שלהם שונה, הם רוצים לספח את עזה ואת יהודה ושומרון, שזה הכל כתוב ב... במסות שכתב סמוטריץ' ב-2017 על ההכרעה, כל התורה שלו ברורה, הכל ברור. אני אומר שוב, זה פחות מעניין מי שההגה של המדינה בידיו, זה ראש הממשלה, הוא יכול היה לשנות פה את כל הכיוון. מחכה לנו פה, מחכות לנו אופציות מדהימות שלא היו בעבר. שלום עם סעודיה זה חלום, ושהייתי צעיר אפילו בחלום לא הייתי יכול לחשוב על זה. זה הכל תהליכים, אבל אתה צריך לשלם על הכישלון הנורא, שגם עליו אי אפשר היה לחלום. מי עיקר אותנו? חמאס? זה כוח שדומה לכוחות צבאיים שהיו אפילו ב-73? זאת אומרת, עכשיו אנחנו צריכים לדון במנהיגות. המנהיגות צריכה לקבל החלטות, להעלות אותנו על חוף מפתחים, או להעלות אותנו על דרך חתחתים. בדרך חתחתים תהיה נורא. אם אנחנו נשקע בביצה בעזה, אנחנו נהיה באימות בצפון, היחסים עם ארצות הברית שאין להם חלופה יסתדקו, האופציות לבריתות עם הערבים ישתבשו, יהיה בסוף ברית דו צדדית בין סעודיה לארצות הברית, זה כבר מתפרסם, ובסוף לא היו גם החטופים והחטופות או בהתחלה. אז מה, לאן, איזה עתיד צפוי לנו? לא, עם כל הכבוד לסמוטריץ' ולבן גביר, הם פחות מעניינים. מה שמעניין זה איזה החלטות נתניהו מקבל.
כמה זמן צהל ומדינת ישראל יכולים להמשיך לנהל מין מלחמת התשה מהסוג שמתנהל כבר 3 חודשים מאז הסיום החלק העצים של הלחימה בעזה? בעצם אנחנו ממשיכים לקבל טפטופים.
מה שתורה לא יעשה, אבל הבעיה לא זאת. האם זה נכון?
הבעיה לא זאת, אבל בוא נתחיל עם הערכה שלך כמה אפשר להמשיך כזה דבר.
אתה יכול להמשיך גם עוד 5 שנים, ומדינת ישראל תשקע. ומי כמוכם יודע, אני קורא כל יום מה סמי ומה אתר הכותבים. הבעיה זה לא רק בעיה צבאית, זה גם בעיה כלכלית, מגה אסטרטגית. אנחנו מפסידים פה נכסים אדירים, שאנחנו מפסידים אופציות לעתיד ממש אחר. האם אנחנו יכולים להסתדר בלי ירדן? אני אומר לכם בוודאות לא. האם אנחנו יכולים להסתדר בלי מצרים, אם אנחנו נעביר לשם 200 פלסטינים, לא בהסכמתם, הסכם השלום יוקפא לפחות, הוא יסדק. האם אנחנו יכולים לוותר על האופציה של סעודיה שיכולה להביא פה סגסוג כלכלי וגם שיקום לעזה יחד עם האמירויות וגשר יבשתי בין הכלכלה הפורחת, הצומחת וממדים דרמטיים של הודו, שכל המדינות האלה אנחנו יכולים להביא לרווחה אדירה של ישראל.
כן, ויש כמובן גם את הנזק הפוטנציאלי, שברגע שיוצאו, עם בית הדין הפלילי בהאג יוציא צווי מעצר לבחירים ישראלים, זה אומר פגיעה מאוד מאוד קשה ביכולת של המנהיגה, של המדינה, המנהיגים שלה לתפקד.
לא, לא רק זה, יש 2 בתי דין. יש ICC ו-ICJ. ה-ICJ יכול בכלל לקבוע שההתנחלויות לא חוקיות, שזה פשע מלחמה. וזה הם דנים בזה לפי פנייה של העצרת האו"ם. וה-ICC זה צווי מעצר אישיים. זאת אומרת, עד עכשיו הצלחנו להיפטר מעונשו, אבל אם נשאר לבד כערער בערבה, אם אנחנו נשאר בודדים. עם לבדד ישכון זה פסוק מדהים, אבל אין לו שום רלוונטיות לישראל. זה מתאים למעצמות של 1.5 מיליארד אנשים בקירוב, אולי, גם כן לא בטוח. אנחנו יכולים להיות לבד, אנחנו יכולים להיות בלי העוצמה של צהל מחוברת בבריתות אסטרטגיות, עוצמה כלכלית, כל הדברים שהיו פה בשישה אוקטובר. ומי הנחיל לנו את הדבר הזה? ארגון טרור שאין לו 10% מהיכולות הפוטנציאליות שלנו. זה פשוט לא יאומן.
תסביר לי אם כך מדוע לא מעט בנים של חברים שלי קיבלו במהלך סוף השבוע צווי גיוס ל... נדמה לי, אוגדה לפחות, אם לא שתי אוגדות, במילואים.
כי הצבא מכין אופציות. הצבא הוא הגוף היחיד שעובד נכון. הוא גם מכין, גם מאמן את החיילים, וממלא את הוראות הממשלה. אני לא מדבר על הצבא בכלל. אני מדבר על זה שהמדיניות פה יכולה להיות כזאת אסונית. אם אנחנו נשקר, אני אומר שוב, בשליטה ישירה בעזה, מי יממן את כל הטיפולים הבריאותיים, הרפואיים, המניעתיים, הביוב, התשתיות הקורסות, האבטלה, המחלות, הפשע, החמולות, הסומליזציה. מי עשה את כל הדברים האלה? צהל? זה היה הגוף היחיד שיודע לעשות את זה. חס וחלילה שזה מה שהוא יעשה. איפה האיום האיראני? איראן הגיע לסף גרעין צבאי. את ראש הממשלה נתניהו נשבע שזה לא יקום ולא יהיה. הוא נשבע באום, לפני כל העולם, שרוצים להגיע ל-60%. אז היום המרחק בין ה-60% שהם הגיעו ל-90%, אני מצטט את בכירי ארצות הברית בעדויות פומביות בקונגרס, ואת מנכ"ל ועדה האנרגיה, המנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, איראן הגיעה לסף גרעין. היא יכולה מחר להצטייד בנשק גרעיני. אתם מתארים לכם את איראן, שעזה לתקוף את ישראל, מה יקרה אם יהיה לנשק גרעיני? אלה הדברים שצריך לשים לב, צריך לתעדף. ומה עם הצפון? אי אפשר לראות אותו כל יום, כשאתה מתבונן שורק. אז יש שתי דרכים. או שאתה נכנס לאימות כולל מחיריו נוראים. אתה מגיע להסדר, אבל זה כולל להסדר
כולל. עמוס, אתה שם פה באמת על השולחן, באמת פלונטר שיש לו אלפי קצוות של חוטים שמובילים לכל מיני מקומות.
לא,
אתה מעריך שאת ההתרה של כל הפלונטר הזה צריך להתחיל מהשבת חטופים, או שיש דרך אחרת שבה אפשר להתחיל להתיר את זה?
השבת חטופים וחטופות היא יעד עליון. זה שנתניהו, הוא לא אומר את זה כל יום, השכם והערב, ויש פה פילוג בעם על זה, ואין איזה תמיכה אולי גורפת, ונשיא ארצות הברית הוא היחיד שמגלה סימפתיה עליהם, זה מטריף את הדעת, פשוט ככה. מה זאת אומרת? אם לא נחזיר אותה, איזה היסטוריה תהיה למדינה הזאת? זה הפרת כל כללי היסוד, כל החוזה הבסיסי בין המדינה לאזרחיה, כל ערכי המוסר שקברת מהרמב״ם עוד לפני 1,000 שנה, מאות שנים. כל הדברים האלה, כל זה, הכל יוקרב על מזבח סמוטריץ' ובן גביר. הם לא אלה ששולטים פה, הם אלה שקיבלו את הנתחים בשלטון, אבל הם לא מייצגים את הרוב. וטובת המדינה מחייבת ללכת בנתיב של התבונה והעוצמה, או העוצמה הצבאית והתבונה ביחד, כמכלול אסטרטגי אחד.
טוב, תשמע.
אין חלופה.
לא, אנחנו מבינים, ואנחנו, אתה יודע מה, גם בעניין הזה אנחנו גם מסכימים, אבל אני מדבר עם לא מעט ליכודניקים, אלה שעדיין מאוד נאמנים לנתניהו פרסה ולתפיסת העולם הליכודית, והם מכרו להם את הנרטיב הבא, שבסופו של דבר 100% מתושבי עזה הם סוג של מחבלים, כולם רוצים להרוג ולחסל את היהודים. רגע, זה הנרטיב אחד, ושתיים, שלכן אין ברירה, צריך לכבוש את עזה באופן מלא ולנהל אותה כמו שמנהלים לצורך העניין את קלקיליה, ככל שזה, וגם אם זה יעלה 100 או 150 חיילים שעושים פטרולים בשנה, זה מחיר עדיף על עוד...
איזה 150 חיילים?
אני אומר לך מה התזה שלהם, שזה מחיר עדיף על עוד 7 לאוקטובר בעוד 5 שנים.
אני לא יודע מי אומר את זה, אין פה משנה סדורה שאתה יכול להתייחס אליה, אבל אני אתייחס למה שאתה אומר. זה לא 150 חיילים. גם היום יש ביהודה ושומרון שתי אסטרטגיות. יש אחת מוצלחת מאוד, אבל היא נעשית במאמצים אדירים של צה"ל, שב"כ ויחידות המשטרה שעובדות, בניגוד למשטרה האחרת, שזה סיפור אחר, מחוז שי. אתה רואה, יש פעולות סיכול מדהימות שחוסכות לנו שפך דם נורא. אבל לצד זאת, אתה רואה שכל האזור מבעבע, ושוב דוחפים שם אסטרטגיות ותפיסות עולם שאמורות לסלול את הדרך לסיפוח ישיר. זה בניגוד לעולם, כאן על בעזה. ביהודה ושומרון יש 2.8 מיליון, בירושלים המזרחית 300,000, בעזה 2.2, נשלוט במיליונים. כשאתה מסכן גם את היחסים הערבים, גם את היחסים ארצות הברית, גם עם העולם, גם עם שני בתי דין בינלאומיים, גם את הכלכלה, אז זה מחיר נורא, שזה סינואר יושב לו שם במחילה, ואומר, רגע, תראו מה הצלחתי. דקי עם ארצות הברית, אולי אני אצליח. אחר כך עם מצרים, אחר כך אני אמנע את הברית. הברית בין סעודיה לארצות הברית, אני נותן סבירות גבוהה שתהיה. אבל בלי הנורמליזציה לישראל, כל עשרות מיליארדים, כל העתיד הזה, כל התמיכה בטכנולוגיה, ופה יהיה שיסוי פנימי, ויהיה חוק השתמטות בגיוס, ויהיה חינוך שהוא לא ממלכתי, אז לאן המדינה הזאת הולכת בדיוק? זה מה שצריך לענות להם. בבקשה, שיהיה דיון מול כל אחד להגיד לו את הדעה הזאת. להגיד שכולם בעזה הם מחבלים, זה לא נכון. מה שקרה בעזה הוא שהחמאס השתלט, חמאס זה שלוחה של האחים המוסלמים, בכל העולם הערבי, בכל המזרח התיכון, חוץ מטורקיה, אין אחים מוסלמים, בכל המזרח התיכון הערבי, רק קטר תומכת באחים המוסלמים, שהיא בעצמה לא אחים מוסלמים, הייתה ממשלה של אחים מוסלמים בירדן כבר אין עשרות שנים, במרוקו פוטרה, בתוניס הוא פוטרה, אתה רואה לי אחים מוסלמים, הם יודעים בדיוק מי זה האויב הנורא הזה, זה כמו סרטן, זה כמו חדקונית הדקל, המזיק הזה שאוכל כן. את הצי הדקל מבפנים. כל הדברים האלה מונחים על הכף, יש לנו פה מלא הזדמנויות, מה שנדרשת זה מנהיגות, והמנהיגות הזאת היום מרוכזת בידי הקברניט האחד והיחיד. עכשיו, הם ממציאים כל מיני תזות, הניצחון מוחלט, זה מופרך, אין לזה שום כיסוי במציאות, נכבוש את עזה, אם אנחנו לא ניתן להם אופק מדיני, אזרחי, כלכלי, זה פשוט אזור שיהפוך לאזור אסון. רק צבאית, אני אישית הייתי אחראי על האזור הזה פעמיים בחיים, אתה חייב לתת לו גם תקווה, גם אופק כלכלי, וגם כמובן יכולות ביטחוניות. אבל הכל ביחד, אבל לא שליטה ישירה. זה לא יעבוד. אנחנו נגד הזרם ההיסטוריה.
בהחלט.
היסטוריה זה לא שיעור בהיסטוריה, אלא זה אסטרטגיה חיונית, או אסטרטגיה מזיקה.
בהחלט. עמוס גלעד, תודה רבה לך.
שלום.
שלום למירב ארלוזורוב.
שלום רב.
טוב, זה אתה, ניתחנו את כל הסכנות המדיניות, ביטחוניות וכולי עם אלוף המילואים עמוס גלעד. אחת הסכנות היא באמת שיטילו סנקציות על ראשי המדינה, צווי מעצר מטעם בית הדין הפלילי הבינלאומי בהג, יכול להיות נגד ראש ממשלה, שר ביטחון וכדומה. ומי שמכין פה איזה תגובה, אנחנו לא יודעים אם זו התגובה הנכונה, זה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שחושב שאפשר לעשות פעולות נגד הרשות הפלסטינית, שמוטטו אותה, אולי זה חלק מתוכנית ההכרעה שלו, ובעצם הכוונה שלו היא לנתק את הקשרים הבנקאיים בין הבנקים הפלסטינים למערכת הבנקאות הישראלית. זה בסמכותו בכלל?
כן, סמוטריץ' הוציא במהלך חול המועד, היה לו מאוד בהול, הוציא מכתב שבו הוא קרא למיטוט שלטון הרשות הפלסטינית. אם לא הספק לנו מיטוט שלטון החמאס, יש לנו עכשיו גם מיטוט שלטון הרשות הפלסטינית, בגלל שהיא עזה לפעול נגד ישראל בהג. כלומר, הוא כותב את זה מפורשות, בגלל שהיא עזה לפעול נגד ישראל בהג, ולדרוש הוצאת צווי מעצר בינלאומיים. כלומר, גם פעולה משפטית של הרשות הפלסטינית, כמובן, מצדיקה מיטוט שלה. והוא אומר שהוא ימוטט אותה חד וחלק באמצעות זה שהוא ימוטט את הבנקים הפלסטינים בכך שהוא ינתק אותם בעצם ממערכת הבנקאות העולמית דרך מערכת הבנקאות הישראלית. הם מקושרים למערכת הבנקאות העולמית דרך ישראל, דרך הבנקים הישראלים.
בואי ניתן פה איזה
רגע,
סוגריים
אני רוצה להגיד
על של רגע לעניין, צריך להסביר שיש שם כעשרה בנקים, הם פרטיים, אבל הם לא יכולים לעבוד.
אבל זה יותר, בוא נתחיל גם אפילו יותר מאוחר מזה. היינו כבר בסבב הזה לפני פחות מחודש, 3.5 שבועות, כבר אז סמוטריץ' שיים למוטט את הבנקים הפלסטינים, שבעצם המשמעות היא מיטוט של הכלכלה של הרשות הפלסטינית. האמריקאים נלחצו מאוד, פעלו לחצים וכולי, ביבי היה שם איזשהו משהו מהאום, בסוף התקבלה החלטה שדוחים את הפעולה נגד הבנקים הפלסטינים בשלושה חודשים, ובינתיים יוקם צוות שיבחן מה לעשות. חלפו 3 שבועות, הצוות עוד לא התחיל לפעול, וכבר סמוטריץ' מודיע, החלטתי, אני ממוטט את הבנקים הפלסטינים. עכשיו, איך הוא עושה את זה? הבנקים הפלסטינים צריכים כמובן קשר למערכות הבנקאות בעולם. זה עובר דרך מה שנקרא קשרים בנקאיים או קשרים קורספונדנטיים. הקשרים הקורספונדנטיים שלהם עוברים דרך ישראל. דרך שני בנקים בישראל, שזה דיסקונט ופועלים. שני הבנקים האלה בעצם הם הקשר של הבנקאות הפלסטינית לעולם, הם הקשר שלהם למערכת של השקל, אני מזכירה לכולם, השקל הוא הלך החוקי ברשות הפלסטינית. זה חלק מהסכם אוסלו, הסכם פריז, שקבע שהשקל יהיה הלך חוקי, ולכן גם, כמובן, מטרה שהפלסטינים לא ינפיקו מטבע עצמאי, כי הנפקת מטבע עצמאי כמובן, התחלה של מדינה עצמאית, כן. נכון. אז אמרו, אתם תשתמשו בשקל, ואנחנו נדאג שתהיו חלק ממערכת הבנקאות הישראלית, ודרכה חלק ממערכת הבנקאות בעולם. עכשיו, כל זה עובר דרך שני בנקים, ושני הבנקים האלה מזמן...
הפועלים ודיסקונט.
נכון, החליטו שזו פעילות מאוד מסוכנת, כי הם מחויבים, שני הבנקים מחויבים לכללי הלבנת הון ומימון טרור, והם לא סמכים לבנקים הפלסטינים שהם עומדים בכללים הללו.
שמה הגיוני, חשש כן, סביר.
כן, כן. גם הפלסטינים, יאמר לגנותם, סירבו לעבור ביקורת בינלאומית שתוודא שהם אכן עומדים בכללים, אנחנו בעצם לא כל כך יודעים מה קורה שם. לכן יש חשד בהחלט כבד לסיפור הזה של מימון טרור והלבנת הון.
הם לא יכולים במקום בנקים ישראלים לעבור דרך בנקים ירדנים?
לא, כי הם קשורים לשקל. זה חייב להיות דרך השקל. לכן הם חייבים לעבור דרך מערכת בנקאות ישראלית.
הם יכולים להחליט שהמטבע שלהם זה הדינר הירדני.
רגע, שנייה, אתה כבר קופץ קדימה. עכשיו, נכון היום הם קשורים בטבורם למערכת הבנקאות הישראלית. שני הבנקים הישראלים שמבצעים את הפעילות הזו ביקשו מזמן, כבר למעשה למעלה מ-10 שנים, להשתחרר מהפעילות הזו. המדינה התחננה בפניהם, פשוט ירדה על ברכיה ואמרה, תעשו טובה, תמשיכו. וכדי להבטיח לכם שלא תקלעו לצרות, אנחנו גם ניתן לכם שיפוי בפני תביעות, וגם ניתן לכם שיפוי כספי במידה ותהיה תביעה בחול, שזה מה שעובר דרך משרד האוצר, פה הסמכות של סמוטריץ'. וגם מבטיחו להם, תשמעו, ואנחנו ניקח את זה מכם, אנחנו נקים חברה ממשלתית, החברה לקורספונדנציה, שהיא תעשה את זה במקומכם.
וזה חוק שכבר עבר לפני כמה וכמה שנים?
ב-2018, כן. מאז השקיעו בחברה לקורספונדנציה כבר 72 מיליון שקלים, למעשה היא מוכנה לפעול, אבל לא הפעילו אותה, צריך חקיקה בשביל להפעיל אותה, ומטבע הדברים, החקיקה לא עוברת, בטח ובטח שלא סמוטריץ' יעביר חקיקה, שממסדת את הקשר למעשה של הבנקים הפלסטינים עם הבנקים בעולם, דרך חברה ממשלתית שתהיה. למעשה זה סוג של בנק שהממשלה מקימה לצורך זה. אז אין חקיקה, אין חברה ממשלתית. שני הבנקים ממשיכים לעשות בעל כורחם את הפעילות הזו, הם חייבים שיפוי מהמדינה, פיצוי במקרה של תביעה. סמוטריץ' אמר, אני מפסיק את השיפוי. אין שיפוי, הבנקים בחוץ וכל העסק קורס. מה המשמעות שכל העסק קורס? אין כלכלה פלסטינית, כל המימון טרור עובר למזומן בעצם, כאילו במקום...
קצת כמו שעשו בעזה, עם מזוודות
נכון,
דולרים.
נכון, נכון, במקום שבכל זאת קצת אנחנו כן יכולים לפקח עליהם דרך הבנקים היום, לא יהיה פיקוח בכלל, הכל יעבור למזומן, והפלסטינים יגידו וצלק, תשמעו, ישראלים הפרו את הסכם אוסלו, אנחנו עכשיו מפרים גם, כן? אנחנו הולכים להנפיק מטבע משלנו, זכותנו, ניתקו אותנו מהשקל, אין לנו ברירה.
אגב, זה עוד במקרה הטוב, במקרה הרע, אני חושב, מה היה קורה אם מישהו היה סוגר לנו את הבנקים פתאום, וכל הכסף שלנו תקוע שם? אני חושב שכל הציבור הישראלי היה יוצא לרחובות ומפגין ותסיסה חברתית.
תראה, זה בוודאי...
אם זה קורה ביהודה ושומרון, זה ודאי אינתיפאדה השנייה.
זה
שלישית,
אין ספק, אין ספק שזה מחליש מאוד הכלכלה הפלסטינית, אין ספק שזה מגדיל את התסיסה שם.
תסיסה חברתית, נכון, וטרור, ומה
אין
לא.
ספק, אין ספק שזה מגביר את סיכון הטרור, אין ספק שזה מגביר את הסיכון שהעולם יכיר במדינה הפלסטינית עצמאית. כלומר, סמוטריץ' במו ידיו הולך גם להגביר את מימון הטרור וגם בעצם לייסד את המדינה הפלסטינית.
הוא עושה את זה כל הזמן. אני רוצה לפתוח את זה סוגריים שנייה של קצת רקע על ה...
רגע, אני רוצה לדבר גם על ביבי, על המעמד של ביבי. עכשיו, דבר אחד, אני שואלת השאלה, למה ביבי שותק? הרי ביבי מבין את כל זה. הערכה היא, וזה תורת קונספירציה, בסדר? זה לא מבוסס. הערכה היא ניתוק של הבנקים הפלסטינים ובעצם מיתות של הכלכלה הפלסטינית מלחיץ מאוד את האמריקאים. הנחה היא שביבי משתמש בזה כאמצעי איום נגד אמריקאים, כדי שהם יפעלו למנוע את אותם הוצאה צווי מעצר בינלאומי. בעצם זה סמוטריץ' שהוא משמש כשלוחו של ביבי לצורך סחיטה מול האמריקאים.
כן, אז אם יהיה לנו רע, יהיה גם להם רע, ולכולם יהיה הרבה הרבה יותר רע.
בואו ניתן איזה, סוגריים קצרים על, כלכלה, ובעיקר המערכת הפיננסית פלסטינאית ביהודה ושומרון. זאת מערכת שהוקמה, כמו שאמרת, אחרי הסכם אוסלו. יש שם 13 או 14 בנקים, מחצית מהם שלוחות של בנקים ירדנים שיושבים באמן, ומה שיש ברמאללה ובערים בשכם ובחברון, בערים הפלסטיניות, הם שלוחות של בנקים, ויש גם 5-6 בנקים פרטיים של אזרחים פלסטינאים, והנקודה היא שכבר בעצם מתחילת המלחמה, הבנקים האלה נמצאים בסכנת קריסה, עוד אפילו אם לא עושים שום דבר, מהטעם הפשוט שבגלל ש... העובדים הפלסטינאים לא מגיעים לישראל, אז הם לא מקבלים מסכורת, לא יכולים להחזיר חובות, אז פתאום כל המעגל מתחלקל לחלוטין. גם אותו סמוטריץ' לא הביא, או לפחות כרגע הפקיד אצל הנורווגים, כספים שישראל הייתה צריכה להעביר על פי הסכם אוסלו לרשות הפלסטינאית. זאת אומרת, עוד בלי הסיפור הזה, המהלכים של ישראל, של סגירת הגבולות וכניסת העובדים, ושל העברת כספי המיסים של הפלסטינאים, ותשלומי מע"מ וכל הדברים האלה, גם ככה מכניסה את המערכת הכלכלית ואת המערכת הפיננסית, את אותם בנקים לסימני שאלה מאוד
דויים. אבל אני רוצה גם לחדד
גם כאן. ככה הם בצרות, עוד לפני הסיפור הזה של הקורספונדנציה ושל הקשר הבינלאומי.
אבל אני רוצה לחדד, בסדר? ההחלטה על הקמת החברה לקורספונדנציה ב-2018, אתה אחרי צוות בין משרדי שישב במשך חודשים ארוכים בראשות המשנה לנגידת בנק ישראל, עם המלל, עם השבק, עם כל, עם כל מערכת הביטחון. המסקנה הייתה שחייבים להקים את החברה לקורספונדנציה, שתיכנס בנעלי שני הבנקים שרוצים לצאת משם, כי זה אינטרס ביטחוני ואינטרס של יחסי החוץ של מדינת ישראל, שהקשרים בבנקים הפלסטינים יימשכו. עכשיו, החלטה הזו
וגם
הפכו
את זה לעניין מדיני ולא לעניין בנקאי, כי בנקים ברור. כפופים גם לרגולציה בנקאית כלל עולמית.
אבל בסוף זה אינטרס ביטחוני ואינטרס של יחסי החוץ של ישראל. עכשיו, ממשלת ישראל ימצא שתי החלטות ממשלה פעמיים חזרה על הקביעה הזו, שמדובר באינטרס ביטחוני ומדיני של ישראל להמשיך את הקשר עם הבנקים הפלסטינים. גם באותו אירוע שהיה לפני חודש, אז סמוטריץ' רוצה לבטל כבר אז את הקשר עם הבנקים, גם אז רצו לחזור הניסוח הזה, סמוטריץ' לא הסכים, היה שם שעות של דיונים, עד שנכנסה הפסקה שאומרת שראש המלל קובע שזה אינטרס ביטחוני ואינטרס מדיני של ישראל לקיים את הקשר עם הבנקים הפלסטינים. חלילה לא סמוטריץ'. כלומר, כל הדרגים המקצועיים מסכימים חד וחלק שזה אינטרס עליון שלנו לשמר את הכלכלה הפלסטינית מתפקדת, דרך שימור הבנקאות הפלסטינית מתפקדת. זה נכון לנו ביטחונית בגלל מימון טרור, זה נכון לנו בגלל השקט בשטחים, זה נכון לנו בגלל שישראל לא רוצה להפר את הסכם אוסלו, רק תחשבו מה יקרה, אנחנו נשאם להפר את הסכם אוסלו, מה יקרה לחרמות עלינו, ומה יקרה להוצאה צווי מעצר עלינו.
בקיצור, סמוטריץ' רוצה את זה, הוא רוצה הכרעה של הרשות הפלסטינית, הוא רוצה שליטה וממשל מלא וריבונות,
הוא יקבל בדיוק הפוך.
בדיוק, הוא מקבל הפוך, לשיטתו הוא עושה את ההפך. סמוטריץ' ייסד את המדינה הפלסטינית במהלכים האלה, זה מה שהוא יעשה.
חד משמעית, האום יקבל אותם באופן מלא.
יש כבר חלק מהמדינות באירופה שוקלות להכיר במדינה פלסטינית.
ואם נעשה את הצעד הזה, כל מדינות אירופה יכירו במדינה פלסטינית.
ויבואו ויתנו לו כסף וינפיקו להם בשוויץ שטרות, והם יתחילו לחלק ויהיה בלגן, כאילו
טמטום ברמות.
הכל עובד הפוך.
טמטום ברמות
ששאלה להגיד. במשרד האוצר ייסדתי את המדינה הפלסטינית.
ממש ככה. בדיוק. ממש ככה. על המרפסת של משרד האוצר אפשר לשים את סמוטריץ'
עם זקן כבר יש.
אם זה, אם תרצו, זה לא שקל אלא דינר פלסטיני.
אם תרצו, אין זו אגדה, זו גם עזה. כן, ברבר לזרוב. תודה.
תודה רבה.
שלום לאסא ששון.
שלום איתן וסמי.
איש שוק ההון שלנו, עד עכשיו עשינו שיחות שנוגעות גם למצב מדיני, כלכלי, ביטחוני וכולי. תמונת מצב די בעייתית, המון המון סימני שאלה, המון המון כדורים באוויר, ובמצבים האלה אתה הולך לבורסה ואתה אומר, אוקיי, אבל מה המשקיעים חושבים? ואיכשהו נראה שהמשקיעים מסתכלים על שלל ההתפתחויות האלה באיזה אור חיובי, הבורסה עולה, השקל מתחזק, מה קורה פה?
תראה, למעשה מה שקורה הבוקר, המשקיעים קצת מגלים אופטימיות יתרה, הייתי קורא לזה, אם לשפוט על פי
אופטימיות לגבי מה? התממשות של עסקת חטופים?
בואו נתחיל רגע. קודם כל, אנחנו חוזרים אחרי 4 ימים שלא היה מסחר. נאסד"ק עלה, חזרנו עם ארביטראז' חיובי של 1%. כלומר, מראש יש פה 1% שמגיע כתוצאה מפערים בין המניות הישראליות שנסחרות בארץ ובוול סטריט שתורמות פה לחגיגה. אז מראש כבר בבורס יש לך פלוס 1% שהגיע מחול, לא קשור לשום דבר. הבורס עולה 1.2, כלומר, האופוריה האמיתית, כאילו 0.2, שזה לא באמת אופוריה. ככה שזה מי שמסתנבר מה-1.2% עלייה, זה בדיוק, זה המינון הנכון. עכשיו, הברומטר הביטחוני שלנו היה ונשאר, זה השקל דולר. באמת אנחנו רואים את השקל דולר נחלש, כלומר הדולר נחלש, השקל מתחזק. בין היתר כי המשקיעים מקווים שכבר הולכים לאיזושהי עסקה, כבר מקווים שמריחים את האביב בזה, אבל צריך לזכור שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד תנודתית, וזה מאוד מאוד ספקולטיבי כל מה שקורה, ככה שאפשר בהחלט לראות מחר בבוקר תמונה הפוכה לגמרי.
כן, לא, כי בכל הימים האחרונים, ימי החג, כן עלתה סבירות, נקרא לזה, לעסקה, למרות שאנחנו לא ממש מאוד קרובים אליה, וזה מסוג הדברים שבאמת משפרים קצת את מצב הרוח. למרות שאתה יודע, עסקה, כמובן, זה בשורה נהדרת שחטופים יחזרו, באמת בשורה נהדרת. אתה עדיין לא יודע להגיד שזה סוגר את הסיפור, כי זה עסקה חלקית על חלק מהחטופים.
זה עסקה שהרוזה בהפסקת אש ארוכה ובהגדלת הסיכוי של סיום האירוע. לפחות במובן הזה אני יכול להבין את הלוגיקה.
רק צריך לזכור שאלף יש לנו את הצפון, שלא פתרנו שם את הבעיה, מאות אלפי מפונים. אף אחד לא יחזור כשהחיזבאללה יושב על הגבול ומתווח בטילי נונטט. כלומר, השוק פה הוא בהחלט באיזשהו מקום, וכבר דיברנו על זה כבר כמה פעמים, השוק נכנס פה לאיזשהו פן ספקולטיבי, השוק בישראל אני מדבר.
הוא בעצם מחפש כל הזמן רמזים והזדמנויות לעלות.
תראה, כשאתה נמצא בשוק ספקולטיבי, כמו שנמצא השוק הישראלי, שזה אומר כל אירוע, אין לך שום יכולת שליטה על האירועים, שום יכולת ניתוח של האירועים, אז עכשיו בוא נהמר, כמו, אתה יודע, כמו בקזינו. נשים 17, או במקרה של פה זה 0 או 1, כלומר זה שחור או אדום. ומישהו מאיתנו יצדק, השני ייתה, ואולי זה יעבוד לנו, ואולי לא. וזה באמת מה שאנחנו רואים פה בימים האחרונים, היום למעשה, היום זה מאוד בולט בטח בשקל דולר, שזה סוג של אימור, בוא נלך, תהיה עסקה, כולם ירגעו, הדברים איכשהו יסתדרו.
אם אני אנסה לנסח קצת אחרת את מה שאמרת, אתה בעצם אומר שבגלל המלחמה שכבר נמשכת למעלה מחצי שנה, 200 פלוס ימים, ובגלל שהשוק כבר כל כך מפגר, השוק בישראל כל כך מפגר, כן. אחרי השוק האמריקאי, אחרי שנה של, של עמידה במקום מול עליות בכל העולם, אז בעצם כל הרע די בפנים, זה שאנחנו במלחמה ומצב כלכלי שהולך ומתדרדר, והסיכוי הוא דווקא להתפרצות קדימה במקרה של איזושהי הפסקת אש ארוכה או סיום, ומאחר, או סיום הלחימה.
ומאחר ואין לך שום יכולת לתכנן.
אז אם אני עושה ולהריך. משהו, אז אני כבר מעדיף ללכת על הצד, על הצד הזה, נכון. כי את הרע כבר בפנים, אז אני יכול לשבת עם הידיים בכיסים ולא לעשות שום דבר.
בדיוק.
אז זה לא סימטרי במובן הזה. אז, תגיד לי, מול זה יש את הבעיות של הריבית, גם בישראל, אבל בעיקר דרך העולם, בעיקר דרך מה שעושה הנגיד
מה שהולך להיות מחר בערב, אנחנו נדע מה הוא יעשה.
אז זהו, אז מחר הוא אמור להודיע מה הוא מחליט לעשות עם הריבית. מה מאמרים השווקים?
השווקים מעריכים שכרגע הוא לא יעלה.
לא יעלה, אופה, היינו בעניין של לרדת, עכשיו אתה אומר מעריכים שלא יעלה.
אז זהו, בוא נאמר כזה דבר.
אתה מדבר על הפועל תל אביב או על הריבית?
על הריבית, על הריבית, על הריבית, לא על הפועל תל אביב. לא, צריך להבין, תהליך הפחתת הריבית כרגע הוקפה לטווח הזמן הקרוב וכנראה לא יותר רחוק, והחשש הגדול מהתפרצות אינפלציוניות באמת מביאה, אמנם במינון מאוד נמוך, שיכול מאוד להיות שהוא יפתיע אפילו ואולי זה. כרגע הוא לא יבצע שום שינוי, הערכות בשוק, שוב אנחנו נדע בעוד פחות מ-24 שעות מה הוא מתכנן לעשות, וזה הערכות. עכשיו, כמובן שמושמה לא משנה את הריבית, לא מוריד אותה, אז גם זה יקרין עלינו, והאינפלציה שלא בורחת לנו לשום מקום, אלא כן. ונשארת במקומה. אז גם אצלנו סביר לך שנראה איזשהו סוג של תמונת ראי שבו הנגיד משאיר את הריבית במקומה, מה שמאוד לא משמח.
אבל תגיד לי, אסד, בתקופה הזו אנחנו רואים כמובן עליות ירידות בהתאם לאירועים ביטחוניים וגיאופוליטיים שקורים פה, לפני שבועיים שלושה את הסיפור עם איראן. נשאלת השאלה, משקיעים זרים בתקופה כזו לא אומרים, תשמע, זה אזור מאוד מאוד תנודתי, אני אחכה בחוץ, אני אלך למקומות אחרים, או שדווקא המחשבה שלהם זה אזור תנודתי, אם אנחנו נדע מתי להיכנס, מתי לצאת, זה ההזדמנות לעשות כסף.
כסף עושים במקומות בעייתיים. במקומות בטוחים, כשהכל טוב והכל זה, אתה לא תצליח לייצר תשואה גבוהה. אז כמובן זה גם מביא סוג מסוים של משקיעים אלינו. כן. אני לא מבין לנו את המשקיעים.
איזה סוג? איזה סוג של משקיעים?
היותר ספקולטיביים, היותר נועזים. חבר'ה שגם מגיעים למהלך יותר קצר, כלומר, הם באים, רואים מה קורה בשוק, קונים, ממתינים.
אבל תראה, בדרך כלל משקיעים ספקולטיביים, גם כן נשענים על איזה התפתחויות כלכליות. פה אתה לא יודע מה ילד יום, איזה תקרית תהיה, איפה. התפתחו בשלל זירות שישראל מתמודדת בהם. אתה צריך את אמן פה בזה, וגם כן אמן ביום טוב, לא אמן ביום לא טוב.
לא באמן של השביעי לעשירי. תראה, המשקיעים מסתכלים על כמה דברים. מבנה המשק הישראלי בסך הכל עובד ומתפקד. דיברתי עם כמה חבר'ה שחיים בחו"ל, הם אומרים שהם, כאילו, כעסתי על איך הם לא מצדדים בנו, ומה פתאום הם מבינים את שהפלסטינאים, אז הם הסבירו לי, אתם צריכים להבין איך אנחנו רואים את הדברים. אנחנו רואים סך הכל מדינה שלא הולכת להיות מוכחדת, ולא הולכת להיות מושמדת, ונמצאת, והביאה חזק ולא החלש. ואתם רואים את זה כאילו אוטוטו אנחנו זהו, מזדקים פה על, על המדינה וכולנו בורחים מכאן.
לא, לא, אם זה היה ככה, אז היינו רואים קריסה של ממש.
בדיוק.
ואגב, אני לא יכול שלא להזכיר שלפני שבועיים שלושה, היה לנו איזה יום שבו אנחנו מקליטים את התוכנית בין אחת לשתיים. בין אחת לשתיים דיברנו על עליות שערים, כל אחד הלך לענייניו, ואחרי
זה גמר בירידות שערים חדות.
ובאותו נגמר בירידות שערים חדות, כי קרה משהו, אני כבר לא זוכר מה זה היה, אבל כאילו היה פתאום עוד איזה אירוע, עוד איזה תקרית.
בימים כאלה, אחוז או שניים לפה, על שם.
אז צריך להגיד שמה שאתה אומר עכשיו נכון, נכון לשעה הזאת.
אז נחזור למשקיעים הזרים, הם בהחלט מסתכלים על דברים, הם גם מתמחרים את זה יחסית לעולם, ומניחים שהם יוכלו לצאת מפה עם רווח יפה. בסך הכל כלכלה עובדת יותר טוב, פחות טוב, אבל מבחינתם זה שאלה של תמחור. כן. ברגע שהתמחור הוא תמחור נוח שמכיל את כל הסיכונים, כן. באים וקונים.
ובעיקר המחשבה הזאת שאולי פתאום הכל יסתדר והכל יהיה טוב ואז הכל יטוס. אבל זה אנחנו...
צריך לזכור שתמיד אמרנו משקיעים מטבעם הם אופטימיים. כן. אתה לא תמצא משקיע פסימי.
העזרה שלכם נכונה יותר מאי פעם, בעיקר אחרי ששמענו את כל הניתוחים הצבאיים והניתוחים הפוליטיים ואת הניתוחים ואת המעשים מתחת לפני השטח של סמוטריץ', שהמלאך חבלה הזה שמחפש כל מיני דרכים בשביל להבהיר עוד איזה עוד משהו, כך שכמות הצרות שיש על באוויר לא קטנה מכמות ההזדמנויות. נכון היום.
וכמובן יש אלטרנטיבות לא פחות טובות בשווקים יותר משוכללים, לא פחות טובים, ככה שלנועזים בלבד.
בהחלט. תודה, עשה.
להתראות.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה, תודה.
כיף שתודה רבה. תודה רבה גם. כן, בהחלט כיף. תודה גם לנערה מלכין ומאי בניסן שעורכות אותנו. גם איתכן כיף. ניפגש מחר, אותה שעה, אותו מקום. ביי ביי.